Okay. So our goal for today is to take this concept called Ovis and Toldos and apply this concept to the Rabbanans. When the Rabbanan institute an Isur, Mishum Gzera, right, like the Mishnah says in Ovis Asus Yoga Torah, is that Isur governed and regulated by the same rules that apply to the Doraisa, as Chazal said, called the Tikkun Rabbanon Kein Doraisa Tikkun, or no, sometimes the Rabbanon create a new Isur with its own Gedorim and its own Halach. The same question we could ask with regard to a mitzvah Rabbanon. For example, the Torah says that we have to take Trumas and Maisras from Zesim Vanovin, and not from Shar Peros Eilon. The Rabbanon instituted a mitzvah of Truma with regard to Shar Peros Eilon, or with regard to Yerokos. And we could always ask the question, is that identical to the mitzvah Doraisa, or does it have its own dinim? In the case of Challah, the Rabbanon instituted Challah in Chutz Laretz. Does that have its own dinim, or is it identical to Challah's Eretz Yisrael?
Maybe that can be between somebody's got a Yisrael in the Torah.
Okay, good. You're way ahead of me. That's the Tosa I want to do with you. I have it open here in Masech and Beitza, and we're going to talk about Muktzah.
You made that afternoon a couple of months ago in the Rogatchev, I think.
Yeah, I don't remember the Rogatchev. I remember that when we learned here in this room a number of years ago about Muktzah, we were wondering what the status of Muktzah is, whether it's a real bona fide Isa Drabona with the same Gedarim as an Isa Doraisa, and that's the Sugiya Beitza Daf Dalim and Beit. But just one more word of introduction. I was thinking that with regard to Derabbanans, we can even talk about what I call a tolda de tolda. What do I mean? The Gemara has in Masechta Shabbos, in the Sugya of Chanukah, a case where you're not chayav in Ner Chanukah, even bin Rabbanan, but yet you have to light an Ner Chanukah. And I was wondering if that Derabbanan gave birth to another Derabbanan, and what's the status of that other Derabbanan. And this is the famous sugya, I think it's on Chav Gimel, let's see if my memory by chance serves me well. Nope, I don't see it here on Daf Chav Gimel. Let's see if you remember. It's, here it is, it's Hafgan Da Chof Gimel. How did I get this right? Anyway, Omar Rav Huna Chatzah Sheyesh La Shtei Ptachim Tzricha Shtei Neros. And Rava qualifies it Mishtei Ruchos. And the Gemara raises the possibility, and that seems to be the Maskotah Sasugi here, that the reason why you have to light on both sides of your house, because each side of your house is Pone, you know, it turns to a different ruach, it turns to a different road, is because of chashoda bi'alma. And Rashi says, chashoda bi'alma, b'nei ir ovrim sham b'shuk. That people pass by there, and they won't know that you lit a ner Chanukah. So be choshed you that you didn't light a ner Chanukah. So I was wondering, here's a case of what I call a tolda de tolda, meaning the Chachamim instituted the mitzvah of Ner Chanukah, and now the Chachamim are saying that you have an Isur Chashoda if you don't guarantee, if you open up the possibility that they'll suspect you of not fulfilling the mitzvah of Ner Chanukah. So when I light in that second Pesach, I already was yotzei my mitzvah of Ner Chanukah. Now Mishum Chashoda, I have to light in the other Pesach. Is that the same identical adlaka as the first adlaka?
Isn't that telling not on the mitzvah of adlaka, but on the mitzvah not to the other bichoshda onions?
It's kind of right. So lechor, it's only a losaser, right? Is that what you mean to say?
It's not to do with Hilchos Chanukah. It's to do with
right. Correct.
Whether
vayis and the kiyum, right? It's that you should not do something that they'll bichoshed you. But so there are more paskins, and I think the Ritva is the source for this, that you don't make a bracha on the second adloka. But the Prima Gadim says, no, you do make a bracha. So I was thinking maybe the Prima Gadim wants to say, number one, that the second Pesach, although it's Mishum Chashoda, was established as an Er Chanukah. In other words, the Shiurim, what constitutes a Pesach or a Bayis as far as Ner Chanukah is concerned, according to the Prima Gadim, we use Chashoda as a barometer to gauge whether or not there is another Pesach here, another bias. Even though physically it's one structure, but since they can see it from another side, and as far as Pirsum HaNes is concerned, I need to be Mefarsim the Nes on both sides, that generates a Ner Chanukah. But you're right, according to the Ramah, we don't make a bracha in such a case, it's only Chashadah, and on Chashadah we don't make a bracha. Either, as you say, because it's a general mitzvah, it's not really a Ner Chanukah. But you see, I'm afraid to go that far, I'll tell you why, Daniel, because I don't know if according to the Ramah, when he says you don't make a bracha on the second Nair, does that mean I'm allowed to be Nene from the second Nair? Or does that also come under Chashad? Meaning if it's only a din of Chashad and it's not really a Nair Chanukah, maybe a lot of the dinim that apply to Nair Chanukah wouldn't apply to the Chashad.
Does everybody hold Mishum Chashadah?
I think that's the Gemara's maskonia. We should really go through the sugya.
Because I was just wondering whether Pirsum HaNes is such a strong concept. For example, on Purim,
right?
Even though Megillah says there's a Rabbanon, it's Teichol of the Mitzvah of Torah because of the Pirsum HaNes. Pirsum HaNes
has a special status. Right, like for example, it says by Ner Chanukah he is afilu ani amachazra sapsochim yimkar saglimi al katvo for the mitzvah of Ner Chanukah because of Pirsum HaNes. So therefore, so maybe the chashada here is because of Pirsum HaNes, but according to the Prima Gada, you make a bracha on it. Okay, I'm just saying this by way of introduction. Let's see Taka the Sugya Mukta. We'll start with that. That's a very fascinating place to start. And the Gemara says that Eitzim Shenoshu Min Adekel B'Shabbos Osro Lasikon. Why? Because of Mukta. In other words, these Eitzim are, I guess you call it Nolad, but certainly it's not Mukhan.
Yontif.
Okay, on Yontif it's a little bit different.
No, but Lasikon.
Lasikon on Yontif might be Mutter, but on Shabbos, right, on Shabbos it's Osur. Shabbos is Osur anyway because of Havara. But even on Yontif it should be Osur because of Mukta, correct? Nolad, Mukta, whatever it might be. And the Gemara goes on to say that there's a halacha of Marbim Olav Eitzim Umevatlan. That if you want to take these Eitzim and you want to use them for Asoka, you could add Eitzim that were already prepared Me'er of Yontif, and then their bottle in this Tarovis, and insofar as they lose their identity, you can now burn it. So Tosis asks, wait a second, for an Isidor Raisa, so we have a rule of Ein Mevatlin Isu L'Chatchila. And what about for a Mitzvah D'Rabbanon? So for example, he says that in general, L'mar V'vidu B'Yadayim Ulevatle Asur, right? To take it directly and mix it in is Asur. And he quotes a Mishnah Masechta Trumos. The Mishnah says, So shall Truma Shenaflo Latov Tishim Vitesha Shalchulim, etc., etc. So it says that Bemezid Asur, the aim of Atlan Isur Lechatchila. Umeshani, Hani Mili Bidor Rais. Avol b'drabbanan mevatlin. So it sounds like, based on the sugya in Trumos, that the maskana is that there's a fundamental difference here between a doraisa and a drabbanan. And with regard to a doraisa, we apply the principle of ein mevatlin isur chatchila. With regard to drabbanan, we do not. So Tos says that's not really so. V'im tomar holy el gavi igul dahavi truma drabbanan. Yosef Olav V'Yavatel. The Gemara says that, you know, Truma Durabonon is also. So when do we apply this principle that you're allowed to be Matir a Durabonon through Bittel? L'chatchili, you're allowed to do B'Yadayim. V'Yeshlomar. Tahadi Amri Rabbonon. Mevatlinon. If you have a Durabonon and the Chazal tell you you're allowed to be Mevatel at L'chatchila, and we saw that in certain cases of Truma Derabbanan and the case here of Mukta. Hani Mili says, Tosus Hayu B'Dovar She'ikro Midrabbanan Kigon Mukta Di'ikro Eino Ela Midrabbanan. Yeah, I wonder if Rashi would agree with this. But okay, this is Tosus. Aval davar sheikra midaraisa kigon truma deika shum davar daraisa kigon dogan tirosh v'yitzar is afilu b'makom sheinu elu d'rabbanan kigon b'shar peros ein mevatlim. So Tosus makes a fundamental distinction here between mukts on the one hand and truma d'rabbanan in the case of shar peros ha'ilon on the other. In the case of Muksa Drabbanan, the principle is you're allowed to be Mevatel Lechatchila, and that's why the Gemara says here, Mosif Aleim Eitzim Umevatlon. Masha'enken, in the case of Truma Drabbanan Shar Peres Ha'ilon, Eim Mevatlon Isur Drabbanan. So when do we say in Isur Drabbanan that we are Mevatel, and when we say we're not Mevatel? So again, there's no question in my mind that Gavra and Chefta would fit in here. But that doesn't undermine what we're studying today, because if we're going to say, for example, that the Av is an Iser Chefta and the Tolda is an Iser Drabbanon, and the Tolda is an Iser Gavra, that doesn't undermine our distinction between an Av and a Tolda. Meaning, we're not exactly asking the question today, what's the geder of the tolda, in this case the Isur Drabbanan, as a separate entity, as a new Isur? And how is it different than the Doraisa? That question, I think, would lead us to another key to Shas, and that's Gavra Chefta. That's not our subject for today. We'll put this on the back burners and come back to it again down the line. But our subject for today is Avos and Toldos. Did the Rabbanan create a brand new Isur with its own dinim that did not reflect the dinim d'oraisa? And I think in the case of Mukta, the answer is yes. The Rabbanan created this Isur Mukta with its own gedarim. It's not similar to the gedarim that apply on a d'oraisa level. And then Afkamina, first and foremost, is Mevatlan Isul Chatkila with regard to Mukta.
What
I think we can go a step further and say the reason for it might be because it's an Isur Gavra, not an Isur Chefta. But that's already for a different.
It's a little problem. I think it's a daf base on the base. Rav Shimon was machmit fei on Yontem with Muksa. This doesn't quite fit.
When do we say in Mukta that we should be more machmir?
Here we say because it's not got increment Torah.
But that could be already, might be within the category of Mukta itself. Do you follow what I mean? Once we generate Mukta and we classify it, then we could subdivide Mukta into various subcategories. You know, there's Mukta on Shabbos, Mukta on Yontif. That's already more what I call from the inside out. You know, to use Avi's term, meaning when I get to the inner parts of Muksa, and I want to classify the various forms of Muksa, you might say these are more chomer than the other. Like for example, Tiltul Kalim is not as chomer as Eitzim Bavanim, which is Muksa Machmas Kufa. So within Muksa, we can again classify certain subcategories. But Muksa as an entity, I think, even on the case of Muksa Miyantif, which is more chomer than Shabbos, but it would still allow me to be Mevatel Lechatchila, which I think would generate this new Isur, which is not a Doraisa, it's something that the Rabbanan created. And Tosis uses the terminology to justify this. He says, Hainu, when do we say that we should be more Machmir, and Eim Mevatel Nisa Lechatchila and the Rabbanan? That's Bedover She'ikro Minatora, Midoraisa, Kigon Truma. But in the case of Muksa, which he says, then the Rabbanan did not institute this prohibition of Eim Mevatlan Isur Chatchila. And again, it might be because the Cheftah is not a Cheftah Nisura. As I said before, that's already a different topic. But we now have a subcategorization or a classification, a system of classification for the Rabbanans. There's an Isur Drabbanan sheyesh lo ikur minatorah, and there's an Isur Drabbanan she'ein lo ikur minatorah. So in the case of Truma, the Rabbanan is just extending Truma from Tirosh v'Yisot to Shar Peros, and the same Isur of Zarus that applies to Truma d'Oraisa would apply to Truma d'Rabbanan. If I can't take this Chefta d'Isur and throw it into a Tarovus, because it's got the same dinim as the Av, as Truma Doraisa, Mashen came in the case of Muktza, that would be different.
Could we perhaps even fit this in with Rashi? Because the heifer from what you're trying to say, but Rashi, where he tries to say that Rashi holds Muktza is the Raisa,
right? Rashi,
that's in the case of Hachana. From the rabbi, if I remember correctly, it said Rashi there. Whereas the sort of muksa we're talking about, muksa of Eitzim, which is a gzera from Kotzer, whatever. Even Rabbi Rashi would say that is not a deraisa, but it's built from the concept of muksa from Hachana. So maybe it's got the ikka.
And why is Eitzim not a problem of Hachana, you're saying? Because
it's really Eitzim is, if I'm correct, wrong. It's exer from Kotze, isn't it? You might come to pull a
but then you talk about
Eitzim Hanoshim.
Correct, which I thought, since it's Mechubal Karka, it's Muktamach Mas Isu, which I think even Rab Shivan might agree to Muktamach Mas Isu, because it really doesn't have Hachana. It's like the case of a Nair. You remember the case of a Nair, which is a major Sugi in Muktza.
Again, I'm confused with Paris and Ocean, which is a different
Sugi. So now, in the light of this distinction between a Drabbana, which is Ikra Menatorah, as opposed to Eno Ikra Menatorah, I thought that maybe we could talk about Chulin Shenishkatu Ba'azara on the one hand, which is Mutim and Ator according to Rav Shimon, and Chometz the Rabbanon, which even Rav Shimon agrees is Asar. And this is based on a Tosvis in Masechta Psachim, I think. It's either in Psachim or in Kiddushin. Let me just say. Yeah, go ahead. As B'Psecha Kiddushin, B'daf Nun Chet Amar Aleph, Yeshanu Sugya Shel Chulin Shenishkatu Ba'azara. V'Gemara Kovat Shal Libet Rav Shimon Chulin Shenishkatu Ba'azara Lav Da'oraisa Ve'en Kan Ela Isur D'Rabanan. אז הוא לקח בהמת חולין ושחט אותה בתוך הזרה. על ליבד רב שמן, הבשר הוא אסור מדרבנן בלבד. ולכן, הגמרא אומרת שעל ליבד רב שמן, אם אדם יקדש אישה בחולין שנשקטו בעזורה, מכיוון שיש חולין שנשקטו בעזורה, על ליבד רב שמן, לאו דאורייסא, לכן הקידושין, הווי קידושין. תהיינו שמדורגית הבשר זהו מותר, ואם אדם מקדש אישה בבשר והבשר הוא שווה בשוק, אז שווה כסף ככסף. אז הגמרא קובעת שהיא מקודשת, מקשה תוספות, ואם תאמר משמע דביסור דרבנן הקידושין חלים, אם כן קשה. ואומר רב בפרקמה דפסוחים, המקדש אישה בחמץ משש שעות ולמעלה, הרי חמץ מדורייתא אינו אסור אלא מחצות וילך, בשעה שישית, בוא נגיד 11 בבוקר, שעה לפני חצות היום, החמץ מותר מן התורה. ובכל זאת, הגמרא אומרת בשם רב, שאין כאן קידושת. אף על גב, דאין איסורם אלא מדרבנן, אין חוששים לקידושת. השואל התוספות, מי נפקא מינה בין חולין שנשקטו בעזורה על ליבד רב שמן, שהוא אינו אוסר אלא מדרבנן, ואם הוא קידש אישה היא מקודשת, לבין חומץ משש שעות ולמעלה, שאם הוא קידש אישה אינה מקודשת. ויש לומר, אז תוספות מתרצים, אני רק רוצה לבדוק אם תוספות גם בפסוחים מקשה את הקושה הזאת, בדף זיין, או רק כאן בקידושין. לא מצאתי פה בפסוחים. אז מה אומר תוספות בקידושין? ויש לומר, דהוסם, שם בנוגע לחמץ, איקה מיה שאוס דאורייסה. Klomar b'sha'a shvi'it ha'chametz nesar min ha'torah. Az ma asu chachamim kan? Kishem ekdimu l'sha'a shishit. Hem b'diyuk. Hem erchivu et ha'isur d'oraita. Az im kein kimoshe yesh shem chametz d'oraita b'sha'a shvi'it. V'ashem chomitz mafkia momon. Ein lo zeshem momon l'gabei kiddushin. As hu adin b'shah shishit omnam mit rabbonon, av rabbonon kavu shem chomitz. Bo negid chepsu shal chomitz, aval od pam, ani lo nechnas la, ani rutsa lashir et hamavtech hazeh le, לעוד חודש או חודשיים בין גמר לחפת, אבל על כל פנים השם חומץ חל משעה שישית מדרבנן, והשם חומץ הוא תרתי דססרה מפקיע את השם ממון, ולכן אין קידושין כחלים. מה שאין כמחון שניש כתוב בעזור שמן התורה לפי רב שמן מותר לשחוק את הבהמה הזאת בתוך העזרה. אז אם כן חכמים חידשו פה איסור שאין לו עיקר מן התורה כלל. אין כאן פעולה מדרבנן של הרחבת איסור, אלא חידוש איסור. ונפקא מינה תהיה אם חל שם איסור על החפץ כדי להפקיע שם ממון.
אם זה רק מהרחבת הזמן, לא השם, מה עם חומש שעבד עליו פסח, אם מותר לקדש עם זה? יש איזה שם חמץ, אבל לא
מהחמץ. אבל ייתכן שחמץ, ייתכן שחמץ שעבד עליו פסח מותר בענו, לעומת שישה שישית, משום שזה רק כנס. אז רק כנסו אותו לגבי אכילה. זה סוגיה בפסח מדף. זה רק איסור גבר של קנס, שהוא לא ייהנה מזה באכילה, אבל ייתכן שמותר לו למכור את החמץ. ייתכן, אני לא יודע, צריך לעיין בסוגיה.
אם מותר בהנאה, אז הוא יכול למכור, לקנות, אז הוא לא מפסיד.
כן, אינני יודע. אם מישהו יכול, פשוט אני, יש הרבה לדבר היום, אז מישהו יכול להסתכל פה בדף חופתת בסוגיה של חומש עומר הפסח. אני לא הכנתי את הסוגיה הזאת, וגם אין לי גישה לאנציקלופדיה תלמודית. אני יודע שדניאל יאשים אותי בזה, כי היה לנו פעם אנציקלופדיה תלמודית. אוקיי, חופתת, נדמה לי חופתת עומר אלף, המשנה היא בחופתת עומר אלף, אם אני זוכר למטה, והסוגיה היא בדף חופתת עומד ב' של חומש עומר עליו הפסח. אולי זה חוף חטא, אומר אלף למטה. איפה יש שם משנה? למטה, בסוף העמוד. חוף חטא. אז שם נדמה לי כתוב שיש שלושה לאווים, יש לאו של חמץ, לפי רבי יהודה.
חמץ שנוכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה, ושל ישראל אסור בהנאה.
אז אולי יש... טוב, צריך, אם עוד פעם, אני תמיד לא יודע מה לעשות.
אני אשר שיש לזה שם חמץ, אבל זה לא חמץ
פסח. זהו, ייתכן שחמץ שעובר בפסח, אם הוא קידש אישה, כן תהיה מקודשת. אני לא פשוט, כרגע אני לא ארנגטון בסוגיה הזאת, אז אני מפחד לומר. זה תמיד הבעיה של לימוד סוגיות, שאנחנו לומדים את הסוגיות לפי מבנה מסוים, אבל בעצם כל סוגיה צריכה לפנים ולעיין בה. שוב פעם, אם יחיל היה פה, אז בצ'יקו היה מוציא לי את האנציקלופדיה התלמודית, ערך חמץ. על כל פנים, אז יש לנו, זאב, הגעת קצת באיחור, אז רק לסיכום, כדי שתראה את ההגבלה שאני רוצה לעשות. ממש שתי סוגיות מקבילות זו את זו. לדעתי זה ממש שתי טיפות יין. תוספות במסכת ביצה, שלמדנו, קובעים שאם אני לוקח מוקצה ואני מערבב אותו בתוך היתר, אז הוא בוטל, ומותר לי אפילו לעשות את זה לכתחילה. כמובן אסור לי לטלטל את המוקצה, אבל נניח שהמוקצה הוא כבר מונח בתוך איזה ערימה, אני יכול להוסיף עליו ולבטלו. למרות שיש לנו כלל של אין מבטל ניסו לכתחילו מתוספות כי מוקצה זה דבר שאין עיקרו מן התורה. לעומת זאת אומרים תוספות שתרומה דרבנן כגון בתפוזים אומר תוספות אם הזר רוצה לאכול את התרומה אסור לו לבטל לכתחילה. למה? כי זה דבר שיש לו עיקר מן התורה, כי התורה אסרה את התרומה של תירוש ויצור. אז אם כן, יש לנו שני סוגים של איסורי דרבנן. יש איסור דרבנן שהוא חידוש שחכמים חידשו אותו ואין לו עיקר מן התורה, לשון התוספות שם במסכת ביצה, ויש איסור דרבנן שרבנן רק הרחיבו את האיסור דאורייתא. ואם כן, אני חושב שהדברים מתאימים בדיוק לסוגיה הזאת של חולין שנשפטו בזורה, שלפי רב שמעון אין לו עיקר מן התורה כלל, כי מן התורה אני מותר לי לשחוט את הבהמה הזאת בתוך הזרה, התורה לא אסרה עליי. מה שאין כן בחומץ בשעה שישית כדוגמת תרומה בשער פרס האילון, חכמים רק הרחיבו את האיסור תורה, ולכן כל הדינים שחלים לגבי הדאורייתא חלים ממילא גם לגבי האיסור דרבנן. ואם בין הדינים של חומץ יש דין של אין חוששים לקידושין בחומץ, כי חומץ כיוון שהוא אסור בהנאה אז אין לו שם ממון, אז הוא הדין בחומץ דרבנן בשעה שישית. וכן לגבי תרומה בשער פרס האילון, אם הדין הוא בתירוש ויצר מדורייתא שאסור לבטל איסור לכתחילה, אז הוא הדין לגבי תרומה דרבנן בשער פרס אילן שאסור לבטל איסור לכתחילה. אז בעצם למדנו כאן היום כבר ארבע סוגיות כמעט. למדנו את הסוגיה של חולין שנשפטו בזורה, למדנו את הסוגיה של מוקצה, למדנו את הסוגיה של חומץ בשער שישיס, ואת הסוגיה של פרס של תשובה בשער פרס אילן. נשלחת. אני מארבע סוגיות. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם דבר שלמדנו לפני כמה חודשים לגבי חומץ בשעה חמישית. הרי חכמים עשו שתי גזרות לגבי חומץ בערב פסח, א' שעה שישית וב' שעה חמישית. הרמב״ם מדייק בלשונו, תשמעו את הלשון של הרמב״ם לחלק בין הדינים של שעה חמישית לשעה שישית, פרק א' הלכה ת' הלכות חמץ ומצה. שעה חמישית אין אוכלים בה חמץ, אין אוכלים בה חמץ, גזירה משום יום המעונן. הרי הגמרא קובעת במסכת פסחים לגבי עדים שעדים טועים עד שתי שעות, מחמת השמש כשזה יום מעונן, אז בדרך כלל העדים יכולים, לא היו להם שעונים כמו שיש להם, אז העדים היו יכולים לשער את חצות היום על פי השמש, השמש הייתה באמצע הרקיע. אבל כיוון שביום המעונן ייתכן טעות של הפרש אפילו שתי שעות, אז לכן גם כאן ייתכן שמחמת יום המעונן היהודי הזה לא שם לב בשעה חמישית שהוא כבר שעה שביעית, והוא יאכל את החמץ ונמצא שהוא עובר על איסור דאורייתא. אז חכמים גזרו משום טעות של שתי שעות יום המעונן לאסור באכילה, אין אוכלים בחמץ, כך כתוב ברמב"ם, ואינו אסור בהנאה בשעה חמישית. לפיכך תולים בה תרומה, כלומר בדרך כלל תרומה שנתמס או שנסר בנוז שורפים אותה, אבל כאן אני לא יכול לשרוף את התשומה משום שהיא מותרת בהנאה. וכן לך מתודה וכיוצא מהן מחומץ שהוא קודש, לא אוכלים ולא שורפים. זה מה שנקרא תולים בלשון המשנה. עד שתגיע לשעה שישית ושורפים את הכל. אז אם כן, מתי חמץ נאסר בהנאה? רק בשעה? לא שומע.
הנאה
רק בשעה שישית. חמץ בשעה חמישית עדיין מותר בהנאה. Shoel Abriske Rav, Tzorch Iyun Be'ikar Abir Bazeh, Lama Asur L'Sorfo B'Shach Hamishit, Kevan D'Kfar Nesar B'Achila? Halo Lachmei Todo, Lo Nitan Rak L'Achila B'Lvad, V'Lo L'Hana'a. As in Kein Ma Be'na Shach Hamishit, L'Shach Shishit? Okay, as poish sheila lamdanit ma'od, mod amuka. Yesh din belach meitoda, she'imem nesru ba'achila, lach meitoda, harei kshadam mivi korban toda, hu chayav lavi yachad im ha-korban lichamim, arba'im lichamim, v'adin shol lach meitoda, she'ishlem kodesh, she'im kodesh, she'imem nesru ba'achila, כי לך מיתוד יש להם דין של שלומים שהם מותרים באכילה אבל אם הם נסחו באכילה סופרים אותם אף על פי שאין בו איסר הנוע משום שלך מיתוד אינם ניתנים להנאה אין היתר הנאה בלך מיתוד יש רק היתר אכילה השואל הבריסקי רוב הרי לך מיתוד בשעה חמישית אם הם חמץ הם חייבים להיות חמץ לפחות חלק מהם עשר מהם 30 מצות אז אותם עשר לחמים הרי הם כבר אסורים באכילה בשעה חמישית אז למה אין שורפים אותו הרמב"ם אומר תולים ולא שורפים ולא אוכלים הרי לך מתודה משעה שהם נסחו באכילה דינון טון שריפה אז למה לא נאמר בשעה חמישית שטון שריפה אוקיי, לא ניכנס לזה כי זה כבר ממש להיות שקוע בקודשים אבל הוא אומר ככה נרדדס הרמב״ם הוא רוצה להגיד ברמב״ם ותכף נראה את הדיוק שלו בלשון הרמב״ם שיש הבדל יסודי בין חמץ בשעה שישית לבין חמץ בשעה חמישית ומעניין שהוא לא מביא את הגמרא לגבי קידושים שהגמרא אומר שהמקדש אישה משעה שישית לא אביא קידושין, לא כתוב בשעה חמישית. אוקיי, זה משום שיש לה הנאה מזה, זה לא כל כך קושה. אבל הוא אומר ככה, שבעצם איסור חמץ מתחיל רק בשעה שישית בלבד. ואין חילוק כלל בעיקר איסור דחמץ בין שעה שישית לשעה שביעית. כלומר, חכמים עשו את החמץ בדין איסור דחמץ, בין באיסור אכילו, בין באיסור הנוע, מרבונון חכמים עשו ואף על גב חכמים עשו לאכול בשעה חמישית גזירה משום יום המאונון מכל מקום אין זה עדיין עיקר איסור חומץ הוא ממשיך ואומר שאולי יש הבדל בין איסור גב ואיסור חפצה אבל עוד פעם זה לא כל כך נוגע לענייננו הוא אומר ככה מה שכתוב ברמה בשעה חמישית אין אוכלים בה הכוונה היא שאין אכלים בה, אבל זה לא חמץ ממש. ולכן חמץ בשעה חמישית מותר בהנאה, אפילו מדרבנן. ומתחילת שעה שישית יהיה חמץ אסור, בין באכיל ובין בהנאה, כל שעה שישית מדברי סופרים. ושער היום משביעית ולמעלה מהתורה, אבל שעה חמישית אין אוכלים חמץ. עוד פעם, חשבתי שזה הלשון של הבריסקי רוב, טעיתי, זה הלשון של הרמב"ם. הרמב"ם אומר, אסרו חכמים לאכול חמץ מתחילת שעה שישיס, ומתחילת שעה שישיס יהיה החמץ אסור באכיל ובענוע, כל שעה שישית מדברי סופר ושער היום משביעית ולמעלה מהתורה. אבל שעה חמישית אין אוכלים בה חמץ, גזירה משום יום האונן. עד כאן לשון הרם. הרי תחילי כרם לתארטה, משעה שישית ולמעלה החמץ אסור מדברי סופרים כמו שאסור בשער היום מהתורה. ואבי בכלל חמץ, רק מדבריהם, אבל בכלל חמץ. מה שאין כן איסור בשעה חמישית, דין אחר יש לו, לצורכנו הייתי אומר דין חדש יש לו, ואינו בכלל חמץ של דבריהם. לא, אפילו מדרבנן הוא לא בכלל חמץ. ודראית אסור בשעה שביעית ודרבנן יצרו איסור חמץ ושם חמץ משעה שישית בשעה חמישית יש איסור אבל לא מדין חומץ, הוא איסור חדש בפני עצמו, אין על זה שם חומץ.
אולי זה דומה למה שדיברנו על חנוכה, שהאיסור של שעה חמישית זה בגלל יום מעונן, כמו אז ימים חשד.
זה מין איסור כלולי כזה ולא איסור חומץ. ויותר מזה מפורש בדבריו בהלכה י' שכתב את זה לשונו, הלמדת שמותר לאכול חמץ ביום 14 עד סוף שעה רביעית ואין אוכלים בשעה חמישית, ואוכל בשעה שישית מכין אותו מכת מרדות. אז יש כאן עוד נפקא מינה,
כמו שיש
בשעה שביעית יש מלכות דאורייתא, בשעה שישית יש מלכות דרבנן, אבל מדויק בלשון הרמב"ם שבשעה חמישית אף על גב שחכמים אסרו לאכול אותו, אין מלכות כלל, אפילו מכת מרדות. הרי עד שעה שישית גם מכת מרדות לקה, והיינו כמו שכתבנו דמתחילת שישית איסור חומץ שלו כאיסור דחומץ מדאורייתא של שאר היום, אמנם מדרבנן, רק זהו איסור מן התורה ולא כלא, וזה איסור מדברי סופר ואין בו אלא מכת מרדות מדבריהם. אבל איסור בשעה חמישית הוא דין אחר, עוד פעם דין חדש לגמרי, ואין בו גם מכת מרדות. לפי זה גם יסוד הדין דתולין ולא אוכלים ולא שורפים בשעה חמישית ומשום דחומץ אינו אסור עדיין באיסור חפצה ובשם חומץ אף לעניין אכילה. ולהוכי איסבי עדיין משום עיבוד קודשים, כלומר אין פה שם חומץ שמפקיע שם קודשים לגבי איסור עיבוד קודשים, ולכן אסור לאבד את הקודשים. מה שאין כן בשעה שישית, תכפר הוא איסור דרבנן בשם חומץ, ואיסור חפצה דחומץ, כדין חומץ של תורה, ישוב מוטל לסורפו, ולא אבי בכלל עיבוד קודשים, כיוון דוכפר חפצה דיסורו, מדבריהם. ומעניין שהוא לא מוסיף את הנושא של קידוש האישה, נכון? קידוש האישה, אני הייתי מוסיף עוד דבר חוץ מקידוש האישה, שבשעה חמישית תהיה מקודשת. מה עוד? שמבטל ניסו לך תחילה, נכון? הרי תוספות אומרים במסכת ביצה שבאיסור שיש לו עיקר מן התורה, אז הדין הוא שאין מבטלין איסור לכתחילה אפילו באיסור דרבנן, כגון תרומת שער פרס או אילון. אם כן, הוא הדין והוא הטעם לגבי חומץ, שתוספות אומרים שבחומץ הקידוש בשעה שישית אינו מקודשת משום שיש לו עיקר מן התורה, בשעה שביעית חכמים רק הרחיבו. אז אני הייתי אומר שיש כאן עוד שתי נפקמינות למה שהבריסקי רב מחדש פה. א', לגבי שעה חמישית קידוש אין אבי קידוש, אוקיי, זה לא חידוש כל כך משום שזה מותר בנו, אז יש לזה שעמיס של שוב פרוטו, אבל חידוש עוד יותר גדול שבשעה חמישית מה אני אעשה עם החמץ? אני יכול לקחת את החמץ ולהשליך אותו לתוך הרימה של מצו, עד כדי כך שאני לא יכול להבחין ולהכיר בין החמץ והמצו, ואי תשאלתי אין מבט לניסו לך תחילה, אין כאן ניסו חמץ בכלל. זה, אתה אומר שזה קשה, אני אומר שזה גשמק ואתה אומר שזה קשה.
למה אני אומר שזה קשה? כי בעניין של חמץ אין בטל בשישי ומחמירים מאוד, אין בטל, נפל משהו לתוך זה, אין בטל.
אבל זה בעצם
אני שם משהו שמותר, מערבב אותו עם חמץ וזה
כן, אבל זה מה שאתה אומר שאנחנו מחמירים בחמץ זה דווקא לאחר שעת איסורו, משעת איסורו ואילך. אבל כאן בשעה חמישית, אני אומר לפי הדיוק שלו ברמב"ם, אין כאן שעת איסור, זה בעצם לא אסור, לפחות בתור חומץ, אלא גזירה.
אבל אז אני יכול, אם אני לא אוכל אותה בשעה חמישית, וזה יישאר, אז אני אוכל אותו אחרי כן, ואז ממש זה נראה...
אבל בשעה שישית, זה כבר מוכר מדי לבטל את האיסור. אם הגיע לשעה חמישית...
אז הוא כבר כשר, אז הוא כבר בסדר.
לא, אני אומר, אם הוא כבר הגיע לשעה שישית, אסור לו לבטל לכתחילה, כי תוספות אומרים שאפילו בתרומת שער פרס אילן אסור לבטל אותו לכתחילה. רק במוקצה מותר לבטל אותו לכתחילה.
יש לי רק שאלה, אני יושב במקום של אדם, אולי זה
תתאר לעצמך, גם הוא היה פה, לא הייתי יכול להגיד מילה אחת.
אבל דיברנו כזה על לחמי תודה.
כן.
שהם אסורים בשעה חמישית. אני לא יודע אם זה רק בגלל יום עונן, אבל לחמי תודה אולי יש כסף של נויסה, כמו שעה קודשים. אז זה לא להיות חזק ש... למה שהם יהיו עשויים בשעה חמישית רק מהגזר הזה של אמונה?
אם אני מבין את השאלה שלך נכון, איך חכמים יפקיעו מצוות אכילה ועל ידי זה הם גורמים לאיסור נוסה? אבל השאלה הזאת לא קשורה, אני חושב, לשעה חמישית או שעה שישית. כי גם שעה שישית הם בעצם.
לא, אחרי שעה שישית זה כבר קשור לאיך מנתר.
אוקיי, אבל בכל זאת, למה חכמים יאסרו דבר ויגרמו איסור נותר? זה עדיין שאלה. אתה מקשה מה לגבי שעה חמישית שזה בכלל לא איסור חומץ, אז השאלה היא יותר חמורה. אוקיי, עכשיו רבי ישראל נגיע לשבת, כי הרי בשבת יש לנו דוגמה של איסור דאורייתא בלמדת מלאכות, והרבה איסורים שהם מדרבנן בשבת משום שבות. הרמב״ם בפרק חוף א' מלכות שבת אומר ככה: הרבה דברים אסרו חכמים משום שבות, שנאמר תשבות. יש דברים שהם דומים למלאכה, ויש דברים שאסרו אותם גזירה משום שהוא יבוא לידי דאורייתא. השאלה שלנו היום לגבי אבות ותולדות, האם גם באיסורים שהם משום שבות, שחכמים אסרו אותם בשבת, יש להם אותם דינים ואותם איסורים שחלים לגבי המלאכה דאורייתא? וכמה נפקא מינות לשאלה שלנו. קודם כל, יש לנו הלכה שמומר לחילול שבת דינו כמומר לכל התורה כולה. אז רבי קיבייגר בתוספת משניות בשבת חוקר מה הדין במי שאינו מחלל שבת דאורייתא אלא רק דרבנן. האם יש לו דין מדרבנן של מומר לכל התורה כולה, שאסור לאכול משחיטתו וכו' וכו'. ולפעמים הרעיון הזה עולה על מוחי כשאני רואה נבח תינוקות שנשבו שמסתובבים במכוניות בשבת. אולי יש במכונית איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא, אינני יודע, צריך לעיין בזה, כי יש הרבה הרבה מלאכות בנסיעה בהפעלת מכונית, אבל אולי מה הדין?
הרב
משנה
את שמו
לרבי לוי יצחק בברדיצ'ה. כן. אז אם אני אומר וזה צד אחד אני חושב בחקירה של רבי קיבייגר, שדרבנן הפכו את הפעולה הזאת למלאכה, למשל אם היא דומה לאיסור דאורייתא, אז אני אומר שאולי אין החינם, יש לו דין של מומה. למה? כי מה יוצא מומרות? מלאכה דאורייתא. למשל, אדם שהוא יוצא חוץ לתחום בשבת, למה אני אומר תחום דאורייתא? אין לו דין של מומר. או למשל, מחמר אחר בהמתו בשבת, גם איסור תורה, אבל לא יוצא מומרות. כי מה יוצא דין של מומר? דווקא למתת מלאכות. אז מה הדין של מלאכת דרבנן? האם גם היא יוצרת מדרבנן מומרות? לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה קלאסית. לדעת רבי שמעון, התנא רבי שמעון, מלאכה שאינה צריכה לגופה, פוטר. כלומר, מה זה פטור? פטור הכוונה היא פטור מותר. לא סליחה, פטור ואסור. דהיינו פטור מדאורייתא, ואסור מדרבנן. אז אדם שחופר גומה בשבת ואינו צורך אלא לאפרו, הוא עובר לפי רבי שמעון רק על איסא דרבנן. של מלאכת חרישא דרבנן. אז מה יהיה דינו לגבי מומרס? האם הוא עושה מעשה מלאכה מדרבנן? מדאורייתא הוא לא עובר משום שזה אינו צריך לגופו, אבל מדרבנן עובר על מלאכת דאורייתא.
אני סליחה, אני אשאל שאלה עקרונית.
כן.
כל הדברים שמותרים מדאורייתא אסורים מדרבנן, כמה שאני מבין שהדין שחל עליהם הוא כמו הדין של מדאורייתא.
אז זה מה שאנחנו...
העונש ו...
זה מה שהטעו אותנו בילדותנו. כן. עכשיו אנחנו מבוגרים יותר ומשוכללים יותר, לכן מה שאומרים לנו זה לא תמיד נכון. הנה אני מביא לכם את התוספות שלגבי איסא דרבנן של מוקצו, כיוון שאין לו עיקר מן התורה, אז הדינים שונים מאשר איסא דאורייתא. כן, העונשים שונים, הוא רק חייב מקס מרדוס בדרבנן, אבל חוץ מזה יש כאן חילוקים מאוד מאוד יסודיים וחשובים. כשאני אומר שבחומץ דרבנן אי אפשר לקדש אישה ואין חוששים לקידושין, אבל בשחולת שנשחטו בעזור על ידי רב שמעון הקידושין חלים, אז זה גוף הראיה גדולה מאוד שאני לא אומר שבכל דרבנן דינו הוא כמו דאורייתא. זה לא נכון, אלא גם בדרבנן יש לסווג אותם תחת קטגוריות שונות, סיווגים שונים. יש איסור דרבנן שכמו שאתה אומר בצדק הם ממש משקפים ודומים לאיסור דאורייתא, ויש מצד שני איסור דרבנן שיש להם דינים מאוד מיוחדים ומחודשים. לכן אני שואל לגבי שבת, איך נגדיר את מה שחכמים עשו בשבת? האם יש איזה תוקף וחומר של מלאכה מדרבנן, או שזה איסור חודש בפני את? אז נפקא מינה ראשונה לגבי דין של מומר, האם עבירת מלאכת דרבנן ושבס, שבוס דרבנן ושבס, יוצרת חלושי מומרס? ודיברנו כמה פעמים פה בשיעורים שמומר זה חלושם, זה לא מציאוס, זה הוראה דינית. אז מה לגבי דרבנן בשבת? עוד נפקא מינה, יש דין של חולה, גם כן יש בחולה סיווג של שני סוגים. יש חולה שיש בו סכנה, ויש חולה שאין בו סכנה. במקרה הראשון אני דוחה אפילו מלאכה דאורייתא. במקרה השני, אז כתוב שלצורך חולה שאין בו סכנה, התירו אמירו לעקום. דהיינו שבדרך כלל אם אני אומר לגוי לעשות לי מלאכה בשבת, זה אסור דרבנן. בחולה שיש פה סכנה, אפילו מלאכה, היהודי עושה מלאכה, אפילו כן, אפילו החכם הגדול מישראל, אפילו גדול מישראל, מה לגבי חולה שאין בו סכנה? אז עוד מעט נראה בפנים במקורות שהתירו אמיר ליעקב שבוס. דוגמה אחרת, מה יעדין לצורך חולה בשבוס של שחיקה סממונית? למשל, אסור לקחת תרופות בשבת, גזירה משום שחיקת סממנים שבאותם זמן, היום אתה כמובן נכנס לבית המרקחת, הכל מוכן, אבל אז בימיהם זה לא היה כל כך פשוט. עשו את המלאכה של תוכן כדי לייצר את כל התרופות האלו, אז חכמים עשו תרופות, אבל בכל השם בו סכנה חכמים התירו. אז האם ניתן לומר לפי זה, כיוון שראינו כבר שבאיסר אמיר לנוכרי שבוס התירו משום חולה שאין בו סכנה, באיסר תרופות שמה גזירה שמה ישחק סממנים, as he tiru bechol shem bo sakana. Ha'im nuchal la'tir malach hashem etzrich legufa litzorech chol hashem bo sakana. Vod mak nireish haramban oseret hadavar hazeh. Meifo haramban lakach ta maskana hazot shem malach hashem etzrich legufa l'Rav Shimon asura afilu litzorech chol hashem bo sakana. Hu lakach etzeh misugya achem sugya acheret legam. הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף חוף שמותר לעבור בשבי אל תעשה על איסור תורה או לפחות על מצוות עשה מן התורה לצורך כבוד הבריות משום כבוד הבריות דוחה אפילו לא תעשה שבתורה בשבי אל תעשה. מה הדוגמה של כבוד הבריות? שהוא הולך באמצע רשות הרבים ופתאום הוא מסתכל והוא רואה שיש לו שטנז בבגדו, אז אם הוא חייב לשוט את הבגד בחוץ בפומבי, אז יש פה דין של כבוד הבריות. אז הגמרא קובעת שכבוד הבריות דוחה לא תעשה שבתורה בשב ואל תעשה. אז הרמב"ן במסכת שבת בדף צד דלת עמוד ב' כותב ככה: ולהוציא מת לרשות הרבים בשבת אליבא דרב שמעון נראה לרבנו חננאל זל דאסור. אז תשמעו דבר מעניין: בשבת אם אחד הלך לעולמו, הוא נפטר, אז יש משום כבוד הבריות להוציא אותו מהבית, משום שבבית המת מסריח. אז לפי הסוגיה במסכת ברכות, הרי מותר לעשות איסור בשבי אל תעשה משום כבוד הבריות. כאן אם הוא יוציא את המת החוצה הוא בעצם עושה את זה בקום ועשה. אבל רבינו חננאל שקל, עוד מעט נראה מה הביא אותו למסקנה הזאת, שאולי אפילו בקום ועשה התירו משום כבוד הבריות באיסור דרבנן. אומר רבינו חננאל, להוציא את המת לקרמליס מותר משום כבוד הבריות לקרמלית, אבל להוציא את המת לרשות הרבים אסור. אומר הרמב"ן, רק רגע אחד, קודם כל, אז עוד פעם, מה לשון הרמב"ן בשם רבנו חנן? אסור להוציא את המת לרשות הרבים אליבא דרב שמעון, אבל מותר להוציא את המת לקרמליס. אומר הרמב"ן, מה ההבדל? שבנוגע לקרמליס הוא דבר שאין עיקרו מן התורה, מה שאין כן לרשות הרבים הוא דבר שעיקרו מן התורה. ואף על גב דתירו כליים דרבנן ותומא דרבנן בכהן משום כבוד הבריות בפרק משמסו, שמה אין לו עיקר מן התורה בכליים דרבנן. אוקיי, יש פה המון המון סוגיות מה זה כליים דרבנן וכו', אבל הוכה בנוגע להוצאת המת לרשות הרבים שייני משום דמאפיס במלאכה שלו, כי אם הוא היה לצורך גופו הוא היה עובר המלאכה דאורייתא. אם כן אפילו להוצאת המת אוסר, וכל שכן בשאר מלאכות שאין צריכות לגופה. יש אריכות דברים פה, אני קוטע את הדברים באמצע, יש פה תוספת דברים ברמב"ן במסכת שבת צד איתה לדבר בייס בשם רבינו חנן. אבל קודם כל בואו ניקח נשימה עמוקה בשלב הזה, הפסק מן פסיק הזה, ונשאלת השאלה, מה ההבדל בין הוצאת הוצאה משוסיוך לשוסרבן בי אינו צריכו לגופו על ידי רב שמעון לבין קרמליס? הרי בשני המקרים הוא עובר על יסוד רבנן, ורבן חנן מחלק ביניהם. הוא מוכן להתיר הוצאת המת בשבת לקרמליס משום כובד הבריאות, אבל למה? כי אין לו עיקר מן התורה. הביטוי הזה מצלצל לנו. ולעומת זאת ברשוס הרמים, אף על גב שזה אין המלוך שהם צריכו לגופו, עושה רבנו חנן משום כובד הבריאות, כי הוא כמעט מלוך הדורייסה. הוא אומר מפסלי מלוך הדורייסה אילו היה צריכו לגופו. למשל, אם הוא היה צריך את המת שמה ברשות הרבים מאיזושהי סיבה, לא שצריך לפנות את המקום מהמת, אז הוא היה עובר על מלוך הדורייסה. מה שאין בקרמליס, תעמוד על הראש, לא אכפת לי באיזושהי צורה או באיזשהו צורך, אין כאן עיקר מן התורה, כי קרמליס זה מקום פטור מן התורה. מה אנחנו רואים פה ברבינו חננאל? אב ותולדו, נכון? האם התולדו הוא עבירת האב, או התולדו היא עבירה מחודשת בפני עצמה, דין בלי עצמה, כמו שדיברנו במיחוד לפני שבוע? אבל לא ניכנס שום פעם לאובס ותולדו, אני רק מתכוון לסיווג. אז שאלנו, האם איסור דרבנן בשבת הוא בגדר מלאכה מדרבנן ויש לו את כל הדינים של מלאכה, או שהוא איסור חודש בפני עצמו? מה התשובה לפי רבינו חננאל? אם זה הוצאה לרשות הרבים בין הצריך לגופו, איך תגדיר את זה? מלאכה, עוד פעם מדרבנן, כי לפי רב שמעון, אבל יש לה איסור הזה כיוון שהוא עיקר מן התורה. או במילים אחרות, הרי צורת הפעולה, אם אתה מסתכל על הפעולה מבחינה חיצונית לפי ראות עיניים, אין לך שום מושג שזה דרבנן, אלא הקובע כאן הוא המחשבה של האדם. אם הוא מתכוון לצורך פינוי המקום, אז זה דרבנן, אם הוא מתכוון להביא את המת לשם, זה הופך להיות מלאכת דאורייתא. אז כאן, כלשון הרמב"ם, הרבה דברים עשו חכמים משום שהם דומים למלאכת דאורייתא, אפשר לומר שיש לו גדר של מלאכת דאורייתא. מה שאין כן לקרמליס, שאין לו עיקר מן התורה, הרי קרמליס הוא מקום פטור מן התורה, אין כאן אפילו צורת פעולה של הוצאה. וזה חידוש. עכשיו, אין לי נפקא מינה לגבי קידושי אישו, אין לי נפקא מינה לגבי ביטול לכתחילה, אבל יש לי נפקא מינה לגבי אולי החקירה של רבי קיוויגר. האם יש דין של מומר מדרבנן במלאכות אלו? אז אם הוא מוציא לתוך קרמליס, שזה איסור חודש בפני עצמו, אז אין פה מומר, זה לא בגדר מלאכה. מה הוא עשה פה? הוציא למקום פטור. מה שאין כן לגבי מלאכה שאני צריך לגוף, הייתכן שכיוון שיש לזה צורס מלאכה והיא דומה למלאכה, אז מדרבנן זה נחשב למלאכה ויהיה לו דין של מומר. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרת. מה הייתם אומרים לגבי אמירה לנוכרי? אמירה לנוכרי שבוס.
להוציא, נגיד, בהקשר של להוציא
לקרמלית או לרשות הרבים? בוא נגיד שהוא רוצה להוציא לרשות הרב, באופן שיהיה כאן מלאכת דאורייתא אפילו, לא אכפת לי. האם מותר לי משום כובד הבריאות לומר לגוי? האם אמירה לאקום דומה לקרמליס, דהיינו אין לו עיקר מן התורה? אין כאן אפילו צורס מלאכה, או דילמה, אמירה ליעקום היא מלאכה ממש, מדרבנן כמובן. למרות שמי עושה את הפעולה? הגוי, הרמי, הרמי אובי רובי, לא יהיה יהודי.
זה כמו
שליחס, שליחת מקמאסה. אז האמת היא שהצדק איתך, דניאל, למרות שאני הקוטון, אני חשבתי בדיוק ההפך. אבל המסקנה היא שלך, הרמב"ן אומר שלפי רבינו חננאל אמיר לנחרי שבוס אסור אפילו לכבוד הברית. אילולי הרמב"ן אני הייתי אומר בדיוק הפוך. המלאכה של הגוי, אפילו נניח שליחות, היא לא מלאכה. גוי אין לו מלאכה.
אבל היהודי גרם לזה.
נכון, היהודי גרם לזה, אבל היהודי נח על הקו שלו, נכון, הוא מתחמם בתוך הסמיכות של המיטה שלו, הוא לא מרים אפילו אצבע. אז מבחינת היהודי קשה לי לומר שהוא מומר, שהוא עשה מלאכה דרבנן, הוא לא עשה כלום, הוא נח, הוא שובט, הוא מקדש על היין עם המשפחה, על יד השולחן. אלא מה? יש שליחות. אם נניח שיש שליחות, אוקיי, בסדר, אבל השליחות, הכוונה היא שהמלאכה של השליח מצורפת למשלח. אבל כאן בנוגע לגוי אין לו מלאכה כלל. הפעולה שלו אין, לגבי גוי אין שום הבדל בין פעולה X לבין אחד מלמדת המלאכות. על פי דין אין לזה שום קשר, אין לזה שום שם מלאכה.
אבל מה שהוא עושה על פי אמירת היהודי זה כאילו היהודי עושה, ושהוא היד שלו.
אבל יהודי עושה מלאכה, יהודי עושה מלאכה בשעה שהוא נח. אני לא יודע, זה קשה לי להבין.
למען ינוח שורך וחמורך וזה וזה. אז אם אני אומר לחמור, נניח הוא מבין את השפה שלי, אז לא עשיתי כלום. אז אני יכול להגיד לחמור, תעשה. ואז אני יכול גם כן להגיד, רגע, לא עשיתי מלאכה. זה מדאורייתא, אסור.
אוקיי, לא, כי אז אני חייב בשביתה של הבהמה. אז אומר הרמב"ן, ואפילו אמיר לגוי דושבות שאין בו מעשה, הוא קצת נוגע והבה מן השלי, לא התירו משום כובד הבריאות. בכל חיל שבת באבות מלאכות, ובדרבנן בכל שיש לו דרורה, אני מכיר את המילה דרורה מדרורה דממונה, דרורה דאיסא דאורייסא, לא התירו משום כבוד.
לא
התירו. אז יש כאן משום דרורה, ג'רורה דמלאכה דאורייתא. אז רבותיי, האם אני אומר, זה כבר לומדס מגיע עד גבול מסוים. אני לא יכול לדמיין לעצמי שמי שעובר על אמירו לעקום בשבס אז יהיה לו דין של מומר. עוד פעם, לפי החשבון שלי שאני רציתי לומר שיש כאן ג'רורה דמלאכה דאורייתא ולכן מדרבנן הוא מלאכה. וכמו שאתה אמרת זאב, כאילו שהמלאכה מתייחסת אליו לישראל שהוא עשה את המלאכה על ידי ויקריסלי, על ידי הגוי, היד הריכטה שלו הוא הגוי, וזה מה שהרמב"ן אומר, דרורה דאיסא מלאכה דאורייתא ולכן אסור משום כובד הבריאות. אז לפי החשבון שאני רציתי להציע לכם, יוצא שבכל מלאכה דרבנן העבירה הזאת פוסלת אותו, יוצרת בו שם מומר מדרבנן. היה מעשה פה בבית כנסת שלנו שמישהו הביא גויטה בשבת כדי לעשות משהו, לא ניכנס לפרטים, ואני מאוד הקפדתי על זה, כי יש בדור שלנו זלזול גדול באמיר ליעקב. היא מקבלת מסכורת, אני מבין את כל התירוצים האלו, אבל זה מאוד מאוד מסובך. גם גוי שמקבל מסכורת, אם הוא עושה פעולת מלאכה בשבילך, משום שהוא או היא יודעת שאתה ביקשת את המלאכה הזאת, והיא לא נהנית מהמלאכה הזאת כלל, זה אסור. אני לא הייתי אומר שהוא הופך להיות מומר לכל התור כול, אבל יש לי את הרמב"ן הזה שהוא מחמיר כל כך על אמירו, על אמירו לנוח.
אם
היא נהנית,
אז אולי עוד יותר חמור, כי אני יודע על מקרה,
כן,
שזה סיפור, ולקחו את הפיליפינית, בגויה.
כן.
זה לא היה אצלנו, אני לא משנה. נדלק, ואז נתנו לה חבילת שוקולד.
זה ודאי אסור. לא, אני מתכוונתי למשהו אחר, זה, ותודה שאני חכם ומזור בדיבור. אני התכוונתי אם הגוי נהנה מגוף המלאכה, את דהיינו, המלאכה יוצרת משהו, ואת מה שהמלאכה יוצרת, היא או הוא נהנה ממנו.
זה תשלום ממש, זה
כלל. למשל, להביא גוי לתוך בית הכנסת. אז מה, איך אני יכול להנות אותו? איזה הנה יהיה לו מבית הכנסת? לא יכול להעלות אותו לעלייה בשלישי, הוא גוי. אבל מה שאני יכול לתת לו, לכבד אותו מהקידוש, שיש לנו גיות ויש כאן זה וזה, אז אני מכבד אותו. אז היה שווה לו לעלות במעלית בשבת כדי להגיע לבית כנסת. למה? כי הוא נהנה על ידי זה שהוא נכנס לבית הכנסת. גם הוא יהנה מזה. לא שאני משלם לו בקשיש, לא זה מדובר, אלא שהוא נהנה מגוף המלוך. עכשיו, מה שהבאתי לכם זה הרמב"ן בחידושיו על מסכת שבת. יש גם מאמרים של הרמב"ן על נושאים מסוימים שהדפיסו אותם במוסד הרב קוק בשני כרכים. זה נקרא כתבי הרמב"ן. ולצערי, אני הבאתי את הכרך שלי לפה ואני לא מוצא אותו. אני אמשיך לחפש אותו עד אם ירצה מחר, אולי נחפש אותו, ואם לא, אז נגייס את יחיאל, למרות שהוא באמצע שבסימן המשתה, אני צריך את עזרתו. על כל פנים, הרמב"ן כתב מאמר בשם שער המחוש. והנושא של הרמב"ן בשער המחוש הוא דינים של חולה. הן לגבי שבת, הן לגבי יום הכיפורים, כל השאלות של בוקי, למשל להתיר לו לאכול ביום הכיפורים, אני סומך על בוקי, וכמה בקיים, ויש בקיים שאומרים שהוא יסתכן אם הוא יצום, ואחרים שחולקים, מה עושים? כל הנושאים עליו. גם הנושאים של שבת, לגבי חולה, בהם דן הרמב"ן בשער המחוש. ושוב פעם, אני צריך את הספר כדי לעבור עליו בפנים, אבל יש כאן ציטוט של חלק מהדברים, וזה תפס את המוח שלי. הוא אומר ככה: לעניין דבר שאין בו סכנה, דהיינו חולה שאין בו סכנה, התירו שבות במקום חולה, כגון אמירה לנוח. עכשיו פה הסתבכתי, כי מצד אחד הרמב"ן בחידושיו לא מוכן לחלוק על רבנו חננאל ולהתיר אמיר לנוכרי לצורך כבוד הבריאות בשבת, אבל מאידך כאן הוא מקל לגבי חולה שאין בו סכנה באמיר לנוכרי. האם אין כאן סתירה? או לפי הניסוח הלמדני שלנו, מה הגדר של אמיר לנוכרי? האם יש לו גדר של מלוכה והיא אסורה בכבוד הבריות, או שהוא גדר של איסור חודש בפני עצמו ולכן אפשר להתיר אותה בצורך חולה שאין בו סכנה? כי הרמב"ן ממשיך ואומר שעוד כמה דברים שהם התירו משום חולי, אף על פי שהוא חולה שאין בו סכנה, אבל הוא מביא פה סוגיה בסוף מסכת שבת בדף קוף למדלי: אין טורפין יין ושמן לחולה בשבת. אף על גב דעתירוף הזה איסורי מדבריהם הוא משום עובדון דחול. אז הרמב"ן כנראה הבין שהשבות של עובדון דחול, לא כמו שאנחנו מבינים, הוא מאוד חמור, כי עובדון דחול נחשב כמו מלוך, ולא התירו עובדין דחול לצורך חולה שאין בו סכון, אבל התירו אמירה לנוכרי שבוס. אבל מרבונן זה נחשב לדבר שהוא סותר את השבת, כמו במקביל שמלוכה היא ההפך של שבוס, אבל עובדין דחול גם כן ההפך של שבוס, דהיינו לשבות. טוב, זה נושא בפני עצמו שאולי עד מחר אם יהיה לי את הספר נוכל לעיין בו. כרגע הספר חסר לי והוא נעלם. אבל כל פנים, אולי יש תשובה לשאלה שעליתי לגבי אמיר לנוכרי בלשון הרמב"ן. הרמב"ן מביא את הלשון, הרבה דברים התירו חכמים לצורך חולי, וביניהם אמיר לנוכרי. הלשון כאן התירו תפס אותי. אולי הרמב"ן מתכוון כך, שאינו חינם, על פי הכללים שלנו בהגדרות הדרבונות בשבת, אין מקום להקל בנוגע לאמירה לנוכרי, כמו שהרמב"ן אומר לגבי כובד הבריות, שהרמב"ן אומר שאמירה לנוכרי שאין בו מעשה לא התירו משום כובד הבריות. הנושא של הרמב"ן הוא בשני המקומות אם התירו או לא התירו. ואני רוצה לדייק, אני רוצה ללמוד מכך שלא מדובר פה על הלכס כללים. מה אני מתכוון כללים? יש כללים אם יש הכחשה מה עדיף ומה גובר. לא על זה מדבר הרמב"ן. הרמב"ן חוזר חלילה לתחילת התקנה, לתחילת האוסר, כשחכמים אסרו אמיר ליעקב, והוא שואל האם החכמים בעצם גדר האיסור הוסיפו תנאים או מגבלות. ומה שהוא מתכוון לומר שחכמים כשהם אסרו אמיר לנוכרי, באיזה מצבים הם אסרו ובאיזה מצבים הם לא אסרו. ייתכן שאין חינמי לפי הכללים של מלך השבס, אז אי אפשר להתיר מלוכה, למשל מלוכה שאין צריכה לגופה לצורך חולה שאין בו סכנה, פשיטו לי שהיא אסורה. למה? כי יש לגדר של מלוכה. וראינו שלא דוחים מלוכה שאין צריכה לגופה בהוצאת המת בשבת משום כובד הבריות, משום שהיא מלאכה דרבנן, אז הוא עדיין אי אפשר לדחות אותה לצורך חולה שאין בו סכון. אבל לגבי חולה והוא עדיין באמיר לנוכרי, שאמיר לנוכרי כדוגמת מלוך שאין צריך לגוף, יש לגדר של מלוך הדרבונה אם נאמר שליחות וכו' וכו', ולכן לא התירו משום כובד הבריות לפי הנאמר. אז למה התירו בחולה? אז כנראה שהנושא של חולה הוא נושא בפני עצמו. כשהחכמים עשו את מה שהם עשו, הם הוציאו מכלל האיסור, מתחילת האיסור, מלכתחילה, את החולה. זה מה שהוא התכוון.
שלגביו לוקחים פחות סיכון בהשוואה לכבוד הבריות. אני חשבתי בהתחלה לרגע, אבל שיניתי מה שאמרתי לרב, שלעניין של כבוד הבריות, הייתי מקל יותר בהשוואה לחולה, כן. כי זה רבים.
כן, נכון.
הזה. חולה זה בודק.
אבל ייתכן שכן.
אני משליך על כל הציבור.
ייתכן שכיוון שכבוד הבריות הוא מצב חריג, הוא יוצא מן הכלל, הוא נדיר, כבוד הבריות. יש מציאות כזאת. מה שאין כן הדינים של חולה, אלו הם הדינים שחכמים טיפלו בהם. אשתי מעצבת פנים, אז אני אומר שחכמים הם גם מעצבים, והם מעצבים של איסוריהם, וכשהם מעצבים את האיסורים שלהם, חולה הוא כאילו דף בפני עצמו. יש כל מיני דפים בספר של חכמים כשהם אוסרים משהו מדין עשו סייג לתורה, ואחד מהדפים האלו הוא חולה. ובכל מצב של איסור דרבנן, חכמים מלכתחילה חשבנו ושאלו את עצמם מה צריך להיות הדין לגבי איסור זה לגבי חולה. האם האיסור הזה כולל חולה? או המצב של חולה נשאר בחוץ? כי כל ההלכה היא בנויה על החילוק הזה בין בורי לבין חולה. hein legabe doraitot b'shabbat sheitiru mishum pikuach nefesh hein legabe yom kippurim legabe v'nisa misnafshos seichem v'hein legabe terabanat kishani matir isur doraita. Bo nagid shani matir l'chol sheish bo sakana l'chol b'yom kippurim. As ma pshat hu betem over al isur inui. אבל לא נעניש אותו, משום שנמח אונס רחמון הפטרי וחי בהם ולא שיומוס בהם. לא, זה טעות. אין לגביו יום הכיפור.
זה
דיחוי. לא, זה יותר מדיחוי, זה הוטרה, לא דחוי על הוטרה. התורה לא אסרה לך תחילה בכל. ולכן, חולה שאוכל ביום הכיפורים, אינו מקדיש על היין לפי שיטות מסוימות. זה מחלוקת גדולה בפוסקים. אבל לפי לא שאין לו הנאה מזה, הוא לא יכול להגיד מקדש, איזה קידוש יש לו, הרי לגביו זה לא יום הכיפורים. אני זוכר שפעם שאלתי את רב סלוויצ'יק לגבי אשתי, כשהבן הבכור שלנו נולד, היא הייתה בהיריון, אם יש לה לצום ביום הכיפור. אז הוא אומר כן, לצום. היא הייתה בחודש השמיני, אני חושב חודש השביעי, משהו, לצום. ואז בלי לנשום, בלי התנחתה, הוא מוסיף ואומר, אבל אם יהיו לה תופעות כאלו והוא מתחיל להסביר אותם, אז היא אוכלת. אז שאלתי אותה, אני עד היום הזה אני חוזר בתשובה ששאלתי אותה, כי אני ידעתי שזה יגיז אותו. אז שאלתי אותו, מה לתת לה פחות מכשיר? אז הוא התחיל לצעוק עליי, לא, אין יום הכיפור בשבילה, תיתן לה כסעודס שלמה המלך ושייטו, ככה הוא אמר.
שומרים על הדריסקס שהם
ביום כיפור
נותנים יותר לאכול,
כי מחמירים יותר מביקורתם שיותר מיום הכיפור. יפה, יפה מאוד. אוקיי, רב אוסי, נעמוד פה. כן, יום טוב לכם, שבוע טוב. אוקיי.